השפעת התרופה VX-770 בטיפול במבוגרים הלוקים בציסטיק פיברוזיס כתוצאה מהמוטציה G551D-CFTR. ציסטיק פיברוזיס היא מחלת ריאה פרוגרסיבית הנגרמת על ידי מוטציה בגן המקודד לחלבון ה-CFTR, the Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. חלבון זה מבסס את הובלת המים והמלח דרך ריריות שונות, כולל רירית הריאות. הטיפול כעת מתמקד בתוצאות המשניות של הליקוי ב-CFTR. הודות לטיפולים אלה, תוחלת החיים של חולי CF התארכה בצורה ניכרת, אך עדיין היא רחוקה מלהגיע לתוחלת החיים של אדם בריא. גם העלות של הטיפולים הקיימים גבוהה מאוד. לכן אין ספק שחיוני לחפש אחר טיפולים יעילים וזולים יותר, ובמקום לטפל בתוצאות משניות כפי שאנחנו עושים היום, עדיף היה לטפל בבעיה הראשונית, והיא לשפר את תפקוד החלבון CFTR הפגוע. טיפול מעין זה יעכב את התקדמות הנזק לריאות, ויצמצם את הנזק החוץ ריאתי המתלווה למחלה. יש מספר רב של מוטציות הגורמות לציסטיק פיברוזיס, וכל אחת משפיעה על חלבון ה-CFTR בצורה שונה. מוטציות מסוימות מאפשרות לחלבון ה-CFTR המוטנטי להגיע אל מחוץ לתא האפיטליאלי, אך החלבון אינו ממלא את התפקיד שלו, כלומר את הובלת הכלור דרך קרום התא. מוטציה אחת שגורמת לליקוי זה בחלבון היא מוטציה שבה חומצת האמינוגליצין תופסת את מקומה של חומצה אספרטית במיקום 551 במולקולה. לכן היא מכונה מוטציה G551D-CFTR. מוטציה זו נמצאת אחראית למחלה בכ-5% של חולי ציסטיק פיברוזיס בקרב אזרחי ארצות הברית. אך יש חומרים המגבירים את הפעילות של ה-CFTR גם כאשר חלבון זה הוא מוטנטי. חומרים אלה מכונים potentiators, כלומר מגבירים. חומר אחד בקבוצה הזו של המגבירים הוא החומר VX-770, ולחומר הזה יש הכושר להגביר פעילות של CFTR תקין וגם של CFTR מוטנטי, ובמיוחד כאשר המוטציה היא G551D-CFTR.
במחקר שלפנינו בדקו החוקרים את פעילות החומר המגביר בקרב חולי סיסטיק פיברוזיס הנושאים את המוטציה G551D. המחקר התנהל בכמה מרכזים רפואיים בארצות הברית והשתתפו בו 39 חולים מבוגרים הלוקים בסיסטיק פיברוזיס. החולים התפלגו בצורה אקראית לקבוצה מטופלת בתרופה במינונים של 25 מיליגרם, 75 מיליגרם או 150 מיליגרם בכל 12 שעות, או לקבוצת בקרה שקיבלה פלסבו במשך שבועיים. המחקר התנהל בסמיות כפולה והמטפלים לא ידעו לאיזו קבוצה שייך כל חולה. בשלב ב' של המחקר הועלה המינון ל-150 או ל-250 מיליגרם או פלסבו לתקופה של 28 יום. ידוע שאחת השיטות לאבחון מחלת סיסטיק פיברוזיס היא מדידת המפל החשמלי, ה-potential difference, הנוצר בין שני צדדים של רירית. למדידה זו מהדקים אלקטרודה אחת לרירית של האף. במחקר שלפנינו התגלה שינוי במפל החשמלי של מינוס 3.5 מיליוולט לאחר הטיפול, שהוא שינוי משמעותי ומובהק מבחינה סטטיסטית. הבדיקה השנייה שהיוותה מת מידה לשיפור הייתה מדידת הכלור בזיעה, לפי השיטה המקובלת להבחנת מחלת סיסטיק פיברוזיס. בשיטה זו נמצאה ירידה ממוצעת בריכוז הכלור בזיעה של 59 מילימול לליטר. כאן המובהקות הייתה פי שווה 0.008 כאשר ישבו את הערך לפני הטיפול מול הערך לאחר הטיפול, ופי שווה 0.02 כאשר ישבו את קבוצת הטיפול עם קבוצת הבקרה. החוקרים גם בדקו את האפשרות שהטיפול ישפיע על תפקוד הריאות באמצעות בדיקת ה-FEV1. כאן הם מצאו שיפור של 8.7% בין הבדיקה לפני הטיפול בהשוואה לתוצאה אחרי הטיפול, והתוצאה הייתה מובהקת, פי שווה 0.008. לשישה חולים היו תופעות לוואי, אך אף אחת מהן לא הצריכה הפסקה של הטיפול. תופעות הלוואי היו פריחה במקרה אחד, ועלייה בלחץ הדם בחמישה. החוקרים מסכמים שמחקר זה, אשר בדק את היעילות ואת הבטיחות של התרופה VX-770, מצא שיפור בפעילות של חלבון CFTR וכן הטבה בתפקוד הריאה.
מאמר מערכת באותה חוברת של ה-New England Journal of Medicine סוקר את ההתפתחות של הטיפול בסיסטיק פיברוזיס. עד כה הטיפול בסיסטיק פיברוזיס התמקד בתופעות הקליניות בלבד ובטיפול הסימפטומטי. כתוצאה מגישה זו חל שיפור מרשים בתוחלת החיים ובאיכות החיים של חולי ציסטיק פיברוזיס. יחד עם זה, המחלה עדיין ממשיכה להיות מעמסה כבדה על החולה וממשיכה לקצר את תוחלת החיים שלו. המאמר שהבאנו היום משתמש בגישה אחרת, שבה החוקרים מנסים לשפר את תפקוד חלבון ה-CFTR המוטנטי הלקוי. במבט ראשון, תרופה חדשה זו נראית יעילה ובעלת פרופיל בטיחותי סביר. מחקר זה מהווה אבן דרך במסע לגילוי תרופות חדשות שבכוחן למנוע מחלות, לטפל בהן ולרפא אותן. המחקר גם מדגיש את החשיבות של בדיקה גנטית כדי לזהות קבוצת חולים אשר תהנה מתרופה ספציפית שתהיה מסוגלת לתקן את פעילותו של חלבון מוטנטי מסוים. עכשיו שהגענו לאבן דרך זו, עלינו לשאול את עצמנו שלוש שאלות. אחת, איך הגענו עד הלום? שתיים, היכן בדיוק אנחנו עומדים כעת? ושלוש, לאן פנינו מועדות? איך הגענו עד הלום? בתחילת הדרך הייתה התגלית שמוטציה בגן ספציפי היא אשר אחראית למחלת הסיסטיק פיברוזיס, ושהגן המוטנטי מקודד לחלבון ה-CFTR המבסט את הובלת הכלור ברירית. לא עבר זמן רב עד שחוקרים גילו שחלבון ה-CFTR הוא בעצם תעלה, שדרכה עוברים אניונים, דהיינו אניונס, הנמצאים בשטח הפנים של תאים אפיטליאליים, תאי ציפוי, כולל רירית הריאות. גילויים אלה הקפיצו את החיפוש למוטציה, ואז התברר שיש יותר מ-1,000 מוטציות שבכוחן לחולל את מחלת הציסטיק פיברוזיס. המוטציה השכיחה ביותר, והנמצאת בקרב 90% של חולי CF, היא המוטציה המכונה דלתא 508. מוטציה נוספת היא זו המכונה G551D-CFTR, ועליה מדובר במחקר שהבאנו. מוטציה זו קיימת בקרב 5% מחולי CF. כל אחת מהמוטציות האלה משפיעה בצורה שונה על המבנה, ולכן גם על התפקוד של החלבון המוטנטי.
במקרה של המוטציה G551D, מגיע החלבון המוטנטי לשטח תא הציפוי, כלומר למקומו המיועד. אך תעלת היונים אינה נפתחת, וכתוצאה מכך היא אינה מאפשרת הובלה של הכלור והמים. ניסיונות נוספים רמזו על כך שיש סיכוי למצוא חומרים המסוגלים לתקן את הפגם במבנה המולקולה המוטנטית. חומר אחד כזה הוא התרופה VX-770 שתכונותיה נבדקו במחקר שהבאנו. דרך פעולה של חומר זה היא על ידי פתיחת תעלת היונים של CFTR, דבר המאפשר הובלת הכלור והביקרבונט לאורך התעלה. כעת לשאלה השנייה, היכן בדיוק אנו עומדים כעת? במחקר שהבאנו היום, החוקרים מתארים השפעה של התרופה VX-770 על מהלך המחלה ציסטיק פיברוזיס. הם בדקו שתי תופעות. אחת היא שיפור בתפקוד ה-CFTR, והשנייה שיפור בביטויי המחלה. השינוי בתפקוד ה-CFTR התגלה ברירית האף על ידי ירידה במפל החשמלי ובלוטות הזיעה על ידי הפחתה מרשימה בריכוז הכלור בזיעה. השיפור הקליני בא לביטוי בבדיקת תפקוד הריאה, ה-FEV1, דהיינו ה-Forced Expiratory Volume, בשנייה אחת. כל החולים היו מעל גיל 18, ויש להניח שכבר נגרם נזק ניכר לריאות, ולכן מפתיע שאף על פי כן, שלאחר טיפול של שבועיים עד חודש ימים, כבר ניכר השינוי לטובה בתפקוד הריאות. תוצאות אלה מעודדות מאוד. ולשאלה השלישית, לאן מועדות פנינו? דרושים מחקרים נוספים בתרופה זו בקרב חולים הלוקים במוטציה הזאת. אך יש סיכוי שהתרופה תועיל גם במוטציות אחרות הגורמות לסיסטיק פיברוזיס. גם את זה יש לבדוק. חשוב במיוחד לבדוק את השפעת התרופה הזאת ותרופות אחרות בחולי סיסטיק פיברוזיס, בעלי המוטציה דלתא 508, כי זו המוטציה השכיחה ביותר. המחבר מסיים בכך שהחיפוש אחר מוטציות של סיסטיק פיברוזיס כעת מתבצע בכל ילוד בארצות הברית. אם תימצא תרופה יעילה לתיקון הפגם בחלבון המוטנטי, אז יהיה באפשרותנו לגלות סיסטיק פיברוזיס עוד בטרם נגרם נזק ולמנוע נזק גם בעתיד. בעיה אחת היא, לפי המחבר, שעדיין אין לנו כלים לחמת את גודל הליקוי בהובלת היונים דרך תעלתם בסיסטיק פיברוזיס, ובדיקה זו תהיה נחוצה כדי לתכנן טיפול יעיל. שני המאמרים הופיעו בכתב העת New England Journal of Medicine ב-18 בנובמבר שנת 2010.
הערת האורך. בדרך כלל אני משתדל להגביל את עצמי למאמרים אשר מוסיפים לנו ידע מעשי שיכול לעזור בטיפול בחולה שלפנינו. אך הפעם מצאתי שמחקר זה כה מרתק שרציתי לשתף את קוראינו בחוויית הלימוד של המחקר.